ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי, ביום יום שני הייתי בתל אביב ואני שומע אנשים אז מסתובבים ברחוב, בכיכרות וזה, מאחלים אחד לשני שנה טובה. זעזע אותי, בירושלים לא שמעתי דבר כזה, לא אומר שזה לא קיים, טוב, להגיד יום טוב זה נחמד, שנה טובה בסדר, אם זה אסור או מותר, אם יש פה איזה בעיה גדולה אם זה או לא. אז הם אמרו את זה בגלל שבלילה, ביום שני בלילה, כידוע, זה התחיל שנת 2019, וזה תחילת השנה החדשה, אז שנה טובה. יש ספירה עברית, ספירה נוצרית, אנשים זה לא משנה כל כך, הם יודעים יותר את הספירה הנוצרית מאשר את הספירה העברית. אבל עלינו לבדוק את זה מבחינת ההלכה. עכשיו, אם אנחנו בודקים את זה מבחינת ההלכה, יש מיד נקודה מעניינת שאני הזכרתי אותה אולי כבר פה לחלק שמוע את זה ממני. באירופה, בהרבה מקומות, קוראים ליום הזה יום סילבסטר. וסילבסטר זה על שם קדוש נוצרי, קדוש היה בעצם רשע מרושעת ממתת שערי תומה, היה אפיפיור במאה הרביעית או החמישית לספירה שלהם, והיה שונא ישראל גדול, והוא נחשב לקדוש אצלם, וזה יום הולדתו או התפגרותו, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה על שמו. וזה, אם קוראים לזה סילבסטר. יש עוד פירוש שזה יום השמיני ללידת אותו האיש, מ-25 לדצמבר עד 1 בינואר, 8 ימים, הוא נאמר, יום ברית המילה שלו. זה חג. טוב, יש הרבה שמתייחסים לזה, איך הם ברוסית, פה עלייה רוסית, כל איזה משהו, סנובי גוד, אני לא יודע בדיוק, יש לזה איזה שם.
מה? נובי גוד.
נובי גוד, כן. אז סנובי גוד זה שנה טובה או משהו?
כן, זה כאילו
איחולים. זה איחולים, כן, ושותים הרבה ואוכלים הרבה. בקיצור, אז הם טוענים שזה סתם חג חילוני, לא, זה יכול להיות, הם לא, אבל יש גם כנסיות ויש כל מיני דברים ויש כל מיני תקסים, כל מיני ידעים. עכשיו, היה דבר גדול בשנה החדשה בשנת 2000. שנת 2000 זה לפני 19 שנים, שאז שנת 2000 זה תאריך עגול מיוחד מאוד, והרבה מאוד תיירים הגיעו לירושלים מרחבי העולם לחגוג פה גם את חג המולד בבית לחם ואת השנה החדשה שנת 2000, כן, בירושלים. פירושו של דבר שהרבה בתי מלון רצו באמת להרוויח על זה ולארח מסיבות של סילבסטר של שנה חדשה. אלא מה, הרבנות, במיוחד הרבנות של ירושלים, קבע שמלון שייתן אולם לחגיגות של השנה החדשה יאבד את הכשרות שלו. כלומר, לא יעלה על הדעת שדבר כזה יקבל אישור. הם לא יכולים, אם יש שם תעודת כשרות כל השנה, הם לא יכולים להכניס דבר לא כשר, הם גם לא יכולים למשל לתפקד בשבת, לקבל או לשחרר אורחים. זה גם כן בתי מלון שמקבלים הכשר, אי אפשר לעשות את זה. ובירושלים הם עוד יותר מקפידים על זה מאשר בהרבה מקומות אחרים, משתי סיבות. א', הרבנות פה היא יותר רצינית מאשר בהרבה מקומות, הכשרות והסטנדרטים של שמירת המצוות והכל. מהדין של ירושלים הוא לפי הרבה דעות הוא טוב מאוד, הוא כאלה תמיד שיגידו שלא טוב, בסדר, זה כבר מלחמות דת, אבל זו, אני מכיר, אני חלק מהרבנות של ירושלים כרב שכונה, אז אני חושב שהאנשים שמומנים על זה הם לא פחות טובים, לא פחות ירא שמיים מאשר אנשים של הבד"ץ. אז טוב, יכול להיות שיש פשלות פה ושם, בדץ יש להם גם כן מה שנקרא קל לקוחות הרבה יותר מחמיר, אז הם ממילא שומרים על הסטנדרט אולי יותר מוקפד. אבל בגדול רבנות ירושלים היא טובה ומקפידה. ושנית, דווקא בזה ירושלים אל הקודש זה מושך הרבה אנשים, גם הרבה נוצרים, אז פה אתה צריך לחדד את זה עוד יותר, שכלפי המקילים, כלפי המזלזלים, כלפי אלה שיכולים למשוך את זה לכיוון לא נכון. בקיצור, הייתה בעיה מאוד גדולה, והייתה גם הזדעקות של בעלי בתי מלון בחיפה ובתל אביב, והם כן מסכימים לממשלה, לא, ופה ושם, הרבנות יורדת לחיינו. בקיצור, נושא זה עלה על הכותרות ונהיה נושא ציבורי. והרב הראשי לישראל היה אז הרב בקשי דורון, אז הוא הקים ועדה, אני הייתי חבר הוועדה, לבדוק את זה, מה אם אפשר לעשות, מה לעשות וכו'. אז חקרתי את הנושא, אני גם פרסמתי על זה מאמר בשנתון, זה הופיע בכמה מקום. בכל אופן, אחד מהם בספר לזיכרון לזכר התלמיד שלנו שנהרג בעשרה ט' בטבת, אני חושב בכל אופן, אז חקרתי את הנושא. עכשיו, איך מתייחסים לשאלה כזו בהלכה? מתייחסים בשתי נקודות שצריכים לברר. נקודה אחת, צריך לברר אם הנצרות היא עבודה זרה. נקודה שנייה, צריך לברר האם 1 בינואר סילבסטר הוא חג דתי. עכשיו יש משנה שאיתה פותחת מסורת עבודה זרה, לפני עידיהם של עובדי כוכבים, זאת אומרת לפני החגים שלהם, החגים הדתיים, עידיהם זה החגים דתיים שלהם, שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם ולהשילם ולשאול מהם, להלוותם וללוות מהם, לפורעם ולפרוע מהם. זאת אומרת, בקיצור, לא לעשות איתם שום עסקים. למה? שהכסף ש... אתה מעביר להם תמורת סחורה, מלווה להם כהלוואה, הם עלולים להשתמש בזה לעבודה זרה, לפולחן, לחגיגות לכבוד הפולחן, אם זה העידם, כלומר יום חג שלהם. וכן הפוך, אם אתה מוכל להם מוצרים, אז שוב, מוצרים האלה הם יכולים, שוב, לא יכולים, אלא ברוב המקרים. אתם צריכים להבין שעד לפני 200 שנה האנושות הייתה מאוד מאוד דתייה. לא שהיא הייתה מוסרית בגלל זה יותר, אבל הדת תפסה מקום מאוד מאוד מרכזי בחיי היומיום, והכמרים והנזירים והנזירות וכל אלה, הם בעצם הובילו את מה שהיום קוראים מורים ומומחים ומדענים ורופאים ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים ומנהלי כל מיני מושגים חברתיים. בקיצור, הם שלטו בהמון המון פינות של חיי היומיום של העולם, כן? וזה ככה זה היה מימי קדם, אני מתכוון אלפי שנים, עד לברך עד המהפכה הצרפתית, קצת קודם בכמה מקומות, אבל אולי ברנסנס כבר דברים נחלשו, אבל בגדול הם שלטו בהמון דברים. ואם שלטו המון דברים, כיוון שאנשים הלכו לכנסיות והיו דתיים והכל, אז ממילא זה פלש בכל פינות החיים, ואנשים באמת, זה היה מורה תמיד המשמח והמיוחד בחיים הדי אפורים, במיוחד של העם, האוכלוסייה של הכפריים ושל האנשים העניים, זה היה חגים, אז חילקו להם גם כן מתנות ועזרה סוציאלית, רווחה וכו' וכו'. ככה זה היה גם להבדיל אלף אלפי הבדלות אצלנו. ככה זה יצא אדם דתי. מה יש לו? יש לו שבת, יש לו מועד, יש לו ימים טובים, יש להבדיל ימים של תעניות וצומות, אבל זה בתקופות כאלה, תקופות אחרות. למשל עכשיו אנחנו בתקופה של שובבים תת, ש-99.9% מהמסל לא מושג ירוק מה זה בכלל. אז, אבל אני מדבר על מה שאנשי תורה יודעים, אם זה חייבים או לא, זה עוד שאלה. לא ברור שחייבים את זה, יכול להיות רק על פי המקובלים, אבל אני רק אומר, יש כל מיני אירועים שהזמן גרמם, שהם אירועים שמחזקים משהו או מרוממים איזה עניין או מבהירים איזה סוגיה מבחינת החיי יום יום. אז זה הדוגמה. טוב, עכשיו לכן אני רק מסביר את המשנה, שכל עסק שעשית עם העובדי עבודה זרה זה תורגם גם כן בצורה זו או אחרת לצורכי הפולחן. כלומר, אם נתת להם אוכל, אז הם השתמשו בזה לסעודת מצווה שלהם, ואם נתת להם כסף, אז הם קנו בזה דברים, בגדים יותר יפים או אוכל או נרות או אני לא יודע, או תרומה לכנסייה.
אפשר להגיד כאילו היום זה כאילו אז צריך גם לזהר לתת אז היום צריך לזהר לתת גם לחלק מהיהודים.
למה? כאילו,
גם השימוש, אפשר להגיד שכל היהודים היום כאילו השימוש הוא לא, שהרבה שהאופן החיים שלהם הוא כמו בעצם
דוגמה, אפשר לתת כסף לנגיד, לא יודע, אדם שאני יודע שהוא רפורמי, שלושה ימים לפני חג מסוים, שאני יודע שהוא לא ישתמש בצורה לא טובה.
ודאי, ודאי. הסיבה שאסור זה לפני עיוור. עכשיו, גדרי לפני עיוור לא תיתן מכשול, הם גם כן צריכים תלמוד, אבל גדרי לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה הפירוש הוא, כאשר אתה גורם להם, אתה מעביר להם לידיים לעשות את זה. למשל, הלכה שמעניינת, מותר, היית אומר אולי זה אסור, מותר למכור מכונית ליד שנייה, נגיד מוכרים מכוניות לכל מיני אנשים, גם לחילונים, למרות שהוא יישא בזה בשבת. כי זה לא נקרא לפני ולא תתן מכשול. לא אתה גורם לו לנסוע בשבת, אתה, כי גם דירה אולי תמכור לו, כי הוא ידליק את החשמל בשבת, הוא ידליק שם טלוויזיה בשבת. לא, זה כבר, אלו כבר דברים עקיפים. אבל כאשר אתה נותן לו משהו שהוא, הדבר הזה עצמו מנוצל, משתמשים בו לעבודה זרה, זה נקרא לפני ולא תתן מכשול. זאת אומרת, אתה נותן לו כאילו חפץ של, הוא הופך להיות לחפץ של עבודה זרה. זה אסור. אבל
מה הבעיה? זה ביקורת של
מה?
ביקורת של משרד הדתות.
שעשו פה את
המשרד.
תגידו שאתם פה. רגע, לא צריכים להפסיק ללמוד בגלל.
בואו קצת שם.
לעמוד שם בתור כמו סקנים בקופת חולים. אין למה לעשות. בכל אופן, אז הנושא הזה, הנושא, מזל טוב, לא ידעתי שהתחתנת.
לא תמיד.
איך קוראים לה, רכה נולד?
רכה.
מה?
ימרת לוי.
לוי. ומי האמא?
אמא
שלה? ימרת לוי. טוב. אז הכנסה צדדית של סטודנט או משהו? להיות בבסדר?
ביי. לא, זה לא נותנים.
מה?
אפילו את זה לא נותנים.
אוקיי, אז מה הסוד? מה לך?
אבא שלה בשירות.
מה?
אבא שלה לא פה. אני לא...
בסדר.
רב, איפה את הילד שלי, דידי?
עכשיו, רגע דיברנו. שב, שוב מה מעניין.
על הקריסמס, די
יש לי חבור.
תביא אותו. ילמד פעם משהו. תביא אותו.
זה גם הלכות אקטואליות.
על נצרות, על סילבסטר, על כל מיני דברים. אתה יודע מה זה נצרות? תביא אותו. עכשיו תדע. על כל פנים, אז צריכים לברר א', האם הם עובדי כוכבים. הרי זה המשנה אומרת, לפני עידיהם שעובדי כוכבים שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם, לשילם ולשאול מהם, להלוותם, לעבוד מהם, למכור, לקנות. למה? כי הם משתמשים בזה לעידיהם, משתמשים בזה לעידיהם, או במוצר או בכסף, ולכן אנחנו לפני ולא תושב, אנחנו לא יכולים לסייע לעבודה זרה. אותו העיקרון הוא, אם נצרות היא עבודה זרה ואם סילבסטר זה יום עדיהם, אנחנו לא יכולים לתת להם אולם בקינג דיוויד או באיזה בית מלון כדי שיוכלו לחגוג, כדי שיעשו את זה. אבל אם נצרות זה לא עבודה זרה, או אפילו אם זה עבודה זרה אבל סילבסטר זה לא עדיהם, זה לא חג דתי, אז אין בעיה. ברור? עכשיו, אלו טעמים לצרף, אלו טעמים לצרף להקל, כן? אבל יש גם מקום להחמיר. בכל הספק עבודה זרה לחומרה זה איסור מהחמורים בתורה, כן?
מה אם בהתחלה זה כן היה, בהתחלה אם זה כן היה חג דתי, אבל בימינו זה בכלל לא חג דתי.
אז על זה יש דבר מאוד מעניין. יש על זה תוספות שם מיד בתחילת המסכת, שהתוספות אומרים שהעובדי כוכבים שבקרבנו, אני לא יודע מה מתכוון לנו נוצרים בצרפת או משהו אחר, כי הוא מצטט גם גמרא, עובדי כוכבים שבקרבנו הם לא מאמינים אלא מנהג אבותיהם בידך, הם עושים את זה כמשנת מצוות אנשים מלומדה, לא מתוך אמונה ולא מתוך רצון לעבוד לעבודה זרה ולפולחן, ולכן אפשר להקל בימינו, ככה תוספות אומרים, לפחות לגבי הנוצרים שבסביבותם. עכשיו, האמת היא שהתוספות ורוב גדולי אשכנז מאותה תקופה הם באמת נקטו שהנוצרים הם לא ממש עובדי עבודה זרה. למה? או בגלל מנהג אבותיהם בידיהם, סיבות אחרות. מי שנשמע מאוד מאוד מעיקר בזה זה המאירי. המאירי אומר, כיוון שמסודרים בדתותיהם זה לא אותם עובדי עבודה זרה שחזל דיברו עליהם, זה לא ברור איזה מין חילוק זה, אכפת אם הם מסודרים או פראים או מבולגנים. המאירי הוא שיטה מאוד מיוחדת וקשה, ויש הרבה מחקרים ועניינים נכתבו על המאירי. יש אפילו רוצים לומר שזה מישהו השתיל שם הקטעים שהמאירי לא יעלה לדעת שיכתוב, אלא פשוט הרי המאירי עבר הרבה תלאות עד שהוא הודפס, הוא היה בכתבי יד כאלה, כתבי יד אחרים, והתחילו להדפיס את המאירי רק בסוף המאה ה-19, בניגוד לרשב"א ורמב"ן וכיוצא בזה. והחזון איש כבר אומר, אולי בגלל המאירי הוא אמר את זה, שדברים שנשארו בכתבי יד ולא הודפסו ולא נפוצו בתקופה קדומה, כאשר הם התחברו, אז כנראה היו על הכתבים האלה סימני שאלה, וזו הסיבה שהדברים האלה לא נכנסו לקנון, למערכת של השימוש השוטף מבחינת הלימוד, כן? אז יש דעה שחזון איש התייחס בזה גם למאירי, אבל מצד שני החזון המשנה ברורה מביא מאירי כמה פעמים, אז גם על זה דנים מאירי, על איזה מסכתות וכולי, וגם
יש צלם הציון.
מדבר על המירי. אני לא מדבר כעת על הצלם, אני מדבר בכלל על האמונה הזו שקוראים לנצרות, איך אנחנו מתייחסים אליה. עכשיו, אז המירי אומר זה לא עבודה זרה, וכאמור, בשם החתם סופר אומרים, הוא ראה את המירי הזה, והוא טען שלפי הכרתו גם את ראשונות המירי, וסיבות אחרות, הוא טען, כך מצטטים את החתם סופר, אני לא יודע אם הדבר הזה כתוב בחתם סופר, אין לו חצבת, מה חצבת? אין לה חצבת?
אני מקווה
שלא. תשנה זווית, אני רגיש. בכל אופן, תשאל את אבא שלך. בכל אופן, העניין הזה של שהמירי הוא בעיה בפני עצמה, אבל גם בלי המירי זה די מפורש בתשובות רש"י, ברבנו ירוחם, בעוד מקורות, כן, רבנו תם אפילו, שהם לא התייחסו לנוצרים כעבודה זרה, לפחות לגבי המשנה הראשונה במסכת עבודה זרה, שמותר לסחור איתם. אם אסור לפני ידיהם שלושה ימים לסחור איתם, אז יוצא שהיהודים יכולים לפשוט את הרגל ולסגור את החנויות, כי יום ראשון זה היה יום ידיהם. אז יוצא שאתה כבר ביום ראשון, באותו יום ודאי לא, שלושה ימים קודם, שבת, טוב, שבת אנחנו בין כל סוגרים חנויות, יהודים לא עבדו בשבת, אבל שישי, חמישי, כלומר כבר מיום חמישי, שישי, שבת זה שלושה ימים, אין לך עסקים עם נוצרים, אז אי אפשר להתקיים מבחינה מסחרית בצורה כזאת. אז לכן כותב פרופסור יעקב כץ שהיהודים האשכנזים הכירו שהנצרות היא לא עבודה זרה. הרמב״ם טוען שהנצרות היא כן עבודה זרה, הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, אז הרמב״ם החמיר, הרמב״ם אמר שהמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, אבל הנוצרים הם כן עבודה זרה. אז הרמב״ם חי בקרב מוסלמים, אז הוא הכיר אצל המוסלמים. זאת גישה מאוד צינית ודי אפיקורסית להגיד על גדולי עולם כמו רש"י, רבנו תם וכו', שהם הפרו את הדת בגלל אינטרסים מסחריים של יהודים, והרמב״ם החמיר בגלל שלא היה לו אינטרסים, למרות שפרופסור יעקב כץ היה עם כיפה ואיש דתי, כן, הוא היה מהחבורה כנראה של הפרופסור באוניברסיטה העברית כמו לייבוביץ' ופלוסר וכיוצא בהם. אבל אני חושב שאפשר לאמץ את דבריו באופן חלקי. אם יש מחלוקת בין כל מקום, מסיבות אובייקטיביות, מסיבות אחרות, אם זה עבודה זרה או לא, יש מקום לפסוק לכולה, כאשר יש גם עניין של חיי הנפש של עם ישראל. אם עם ישראל עוסקים, לא נתנו להם הרי להיכנס לגילדות, להיות חקלאים, יכול להוריד את הווליום, תמיד צועק ומפריע לב, קצת להוריד את הווליום.
מה בנצרות בדיוק?
תכף, אני אסביר. אז אם אנחנו מוצאים מחלוקת בכל מקרה עם נצרות עבודה זרה מסיבות אחרות, אז השאלה איך לפסוק. אז אפשר לצרף לכולה את השיקול הזה שזה תלוי בחיי הנפש של עם ישראל, והרמב״ם לא נקט את הכול הזה, ואכן אנחנו מוצאים מחלוקת גדולה, אולי כפולה אפילו, באודות עקרונות הנצרות. מה עם עקרונות הנצרות הבולטים שהופכים אותה, יכולים להפוך אותה לעבודה זרה? כן? לכל הם מאמינים באלוקי השמיים והארץ, מאמינים בברית הישנה, יש להם גם ברית חדשה, אבל הברית הישנה זה התנ"ך, ודאי שם אנחנו מדברים על השם אחד, שמו אחד וכו', אז אבל זה לא עבודה זרה, כן? אבל הם מאמינים באמונת השיתוף. זו אמונה מבחינה היסטורית שלא התחילה עם הנוצרים הראשונים, היא התחילה כנראה יותר מאוחר, ואפילו עד המאה השמינית לספירה היו שתי כנסיות, הייתה הכנסייה הקתולית והייתה הכנסייה האריאנית. הכנסייה האריאנית הייתה, אני לא יודע אם הייתה גדולה מהקתולים או על כל פנים לא היה פער גדול במספרים. הכנסייה האריאנית היא היום נשארה אולי 2.5-3 מיליון מאמינים, היום היא נקראת הכנסייה יוניטריאנית. יוניט זה אחד, זאת אומרת הם מאמינים בכל אחד, הם לא מאמינים בשיתוף, אבל הקתולים מאמינים בשיתוף, ואפילו הפרוטסטנטים שפרשו מהקתולים לפני 500 שנה גם הם מאמינים בשיתוף. מה זה השיתוף? זה נוסחה מאוד מסובכת שגם הכמרים אולי לא מבינים אותה, אבל אולי המסתורין עובד שעות נוספות. המושג של שיתוף זה השילוש הקדוש, כן? שיש האב והבן ברוח הקודש. מה זה האב והבן ברוח הקודש? רוח הקודש זה אלוקים, אב זה כאילו אמו התעברה מהאלוקים, זה האב, והבן זה אותו האיש, כן? אז יש לך פה כאילו ישות אלוהית משולשת. ישות אלוהית משולשת זה ריבוי. רגע שזה ריבוי, זה כבר נוטה להיות עבודה זרה. יש מחלוקת אם בנוח מצווה על השיתוף או לא, או אין בנוח מצווה על השיתוף. זה מחלוקת בסנהדרין. אז רוב הפוסקים אומרים שבנוח מצווה על השיתוף, אבל ייתכן שבנקודה הזו אז גדולי אשכנז פסקו שאין בנוח מצווה על השיתוף. זאת אומרת הגוי מותר לו לעבוד אלוקים בשיתוף עם כוחות נוספים. כוחות נוספים זה אותו האיש וכיוצא בזה. יש מצרפים את זה אפילו לריבוע, שגם האמא מרים היא חלק מהחבורה הקדושה הזאת. בכל אופן, אז אם מצאנו מחלוקת בגמרא, אפשר לפסוק שבנוח לא מצווה לשיתוף. עכשיו שימו לב, זה דבר עקרוני. יהודי ודאי מצווה לשיתוף, ולכן זה פשוט, הרי יהודי אשכנז הם היו הבולטים בזה שהם היו מוכנים להרג ולא להתנצר בתקופת מסעי הצלב וכל מיני עלילות דם וכל מיני פוגרומים. הם הרגו לפעמים את הילדים שלהם כדי שהם לא יילקחו על ידי הנזירים ועל ידי הכנסיות להטבלה וכו', כן? אז ממילא זה, וכן אנחנו מקפידים לא להיכנס לכנסייה. אז כל הדברים הללו בגלל שאנחנו מתייחסים לזה כעבודה זרה. אז לדידם בשבילנו זה ודאי עבודה זרה, כי יהודים מצווים על השיתוף. מי שלא מצווה אולי לפי דעה אחת בגמרא על שיתוף זה בנוח, זה גוי. כי גם גוי אסור בשבע אחד משבע מצוות בני נוח, זה לא לעבוד עבודה זרה. אבל אם שיתוף זה עבודה זרה אז הוא מצווה, אם שיתוף הוא לא נקרא עבודה זרה אז אין לו בעיה הוא... כן, אבל לנו אנחנו מצווים יותר מה שלא לעבוד עבודה זרה. אנחנו מצווים להאמין בכל אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. המצוות עשה הזו לא חלה על גוי, רק חל על גוי שלא לעבוד עבודה זרה. אז אצלנו שיתוף זה ודאי עבודה זרה, אצלם שיתוף זה מחלוקת. אז במחלוקת הזו אפשר פה אולי להשתמש בסברה שגדולי אשכנז הקלו שהם לא מצווים על השיתוף בגלל פרנסה, וזה לא פרנסה, זה אנשים מתו מרע ושיקולים ועניינים כאלה. יש פה עוד בעיה, יש בעיה, קוראים לזה טרנסידנטנציה או משהו כזה, לא זוכר את המילה הלועזית, שהם מאמינים, וזה כבר הכוזרי מביא את זה כאשר החבר מדבר על הנצרות, שהם מאמינים שהאלוקות התלבשה בגופו של אותו האיש. אותו האיש הוא מואר עם א', כן? באלוקות, האלוקות התלבשה בגופו. מילים אחרות, אתה נותן פה הגשמה, כן? אתה נותן פה מושג של אדם שהוא אל, מי אותו אדם? זה אותו האיש. הדבר הזה הוא גם כן השאלה אם גוי מצווה על זה. זה העיקר השלישי בעיקר האמונה של הרמב״ם. העיקר הראשון שיש אלוקים, זה הם ודאי מאמינים. העיקר השני שהוא אחד, בזה הם כנראה לא מאמינים. העיקר השלישי שאין לו גוף, אין לו תמונה וכל הדברים הללו, ובזה הם אומרים יש לו גוף, יש לו תמונה. אם חלק מהאלוקות מתלבשת באותו האיש, אז הוא יוצא שהוא מתלבש במשהו חומרי, במשהו גופני. אם הוא מתלבש במשהו חומרי ומשהו גופני, אז נקרא כפירה באלוקות. אז השאלה האם בגלל זה הם נקראים עובדי עבודה זרה. אני טענתי דבר כזה, אני טענתי שייתכן, העלית את זה כרעיון, זה לא התקבל, ידעתי שזה לא התקבל, אבל היה חשוב לי כאחד שחקר את הנושא לבקשת הרבנות הראשית, שהבתי מלון יכולים לצרף את הקולות האלה ולעשות היתר מחירה. חפש לעשות היתר מחירה, כמו שיש היתר מחירה במחירת חמץ, וכמו שיש היתר מחירה בשמיטה, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות היתר מחירה למכור את הבתי מלון או את האולמות האלה בבתי מלון לכמה ימים לאדם נוצרי, כל הלכות מחירה. ואז אם אתה מוכר את זה, אז זה לא נקרא שהיהודי פה מזמין נוצרים על הצד שסילבסטר זה עבודה זרה, איזה יום אחד שעבודה זרה, ועל הצד שנצרות זה עבודה זרה. אבל כיוון שיש בנושאים האלה מחלוקות, אז אפשר להקל בגלל יותר מחירה. מצד שני, יותר מחירה נגיד של שמיטה, יש לו המון המון סניפים כדי לבסס את זה ולהקל, ואף על פי כן זה לא יתקבל. יותר מחירת חמץ גם לא יתקבל על ידי כולם, אבל יתקבל יותר. עבודה זרה זה עניין מאוד מאוד רגיש, ועוד בירושלים עיר הקודש, בשביל בצע כסף, הם טענו שזה גם בעיה דיפלומטית עם העולם הנוצרי. אז כאן ידעתי שזה לא יתקבל, ואף על פי כן חשבתי שזה יכול להיות סיבה לכולה, אבל עוד לא ביררנו מה המעמד של סילבסטר. אז אני אומר, בארצות הברית לא מתייחסים לזה כחג דתי, אני לא יודע אם ברוסיה מתייחסים לזה חג דתי, אבל בהרבה מה? לא, אני מתכוון לפני הקומוניזם ואחרי הקומוניזם. כנראה שלפני הקומוניזם הכנסייה הפרבוסלבית נכסה את זה לעצמה כחג דתי, אבל זה חג דתי, בעיקר חג דתי קתולי, וחג דתי קתולי של אירופה, במיוחד מזרח אירופה. אז יש תרומת הדשן שאני לא מוצא אותו עכשיו, אבל תרומת הדשן כותב שזה נקרא חג דתי, והוא היחיד שמתייחס לזה. אז אני לא יודע אם אחרים לא מתייחסים לזה כי זה לא חג דתי, או שלא מתייחסים לזה כי הם לא נשאלו מה צריך להיות היחס לזה, אולי זה פשוט שזה חג דתי. על כל פנים, אם סילבסטר זה חג דתי, ואם הנוצרים נקראים עובדי עבודה זרה, אז ודאי שבשנת 2000, לא רק בשנת 2000, אלא בכל זה, אסור לתת לנו בית מלון שיכולו להשתמש בזה. ואם נותנים להם, אז צודקת הרבנות שהיא מורידה את הכשרות מכל השנה. ובאמת
האם הרבנות הראשית שאוכל, האם היא אחראית?
אז הם טענו, זה אני אמרתי קודם, למשל בית מלון שפותח את הרספשן, את הקבלה בשבת להביא אורחים או לשחרר אורחים, אפילו גויים, גם כן מאבד את הקשור. אז לא, הרבנות צודקת, אני אסביר לך למה. אני חבר מועצת הרבנות של ירושלים, אז אני גם חייב לומר ככה, אבל אני מאמין בזה. אתה לא יכול לסמוך על קשרות על מדין עד אחד נאמן בייסורים. אתה לא יכול לסמוך עד אחד נאמן בייסורים באדם שמזלזל בדברים מאוד עקרוניים בתורה. שמירת שבת ברכוש של יהודי, יהודי אסור לו אפילו להפעיל על ידי גויים, בית חנות שלו, חנות שלו בשבת. אז עוד יותר עבודה זרה בנכס יהודי, זה דבר מאוד חמור, מאוד רגיש. מי שמזלזל בזה, אז אי אפשר לסמוך גם עליו לגבי כשרות, כי כמה שיש משגיחים, אנחנו יודעים שהמשגיחים לא נמצאים שם 24 כפול 7, כן? וחוץ מזה שיש עליהם סתם טענות שהם חפיפניקים משגיחי כשרות, אבל גם אם הם לא חפיפניקים, אין מציאות שהם נמצאים שם 24 שעות כ-7 ימים בשבוע. אז ממילא צריכה להיות פה איזו הבנה של נאמנות ושל הגינות בדבר הזה. אבל אם הם צוחקים על זה, אם בשבילם אדם חילוני מתייחס לזה כשטויות, כאמונות פלות, כן? אז אין את הנאמנות גם לגבי כשרות. יתר על כן, אם זה נגיד האולם הזה שנותנים אותו בשביל חגיגת סילבסטר או חג המולד, כן? מגישים שם כל מיני דברים, והמלון חייב להגיש דברים קשרים, אחרת אין המטבח קשה. עכשיו אולי שם בפנים יחליפו דברים בשתייה או באכלים כאלה ואחרים, חזיר ועוד, זה חלק מהמנות הקרב העיקריות בחגים נוצרים. אז המשגיח לא יכול להיכנס לבדוק, כי הוא נמצא בטקס של עבודה זרה. אז זה עוד טענה. בקיצור, אני חושב זו טענה לגיטימית. זה של הרבנות יש עניין של שתלטנות על בתי מלון, זה גם נכון, אבל זה בנושאים אחרים. אבל דווקא שני הנושאים האלה של שמירת שבת וענייני עבודה זרה, אני יכול להבין את הגישה שלהם.
מה עושים במלונות?
סליחה?
מה עושים במלונות?
הם לא מאפשרים את זה.
הם צ'קים במלונות?
לא, אין.
פה בשבת שתוגש?
איך?
שבע כשתות.
לא יודע, אני לא מכיר. אמריקן קולוני יש, אבל אני לא יודע למי שייך שבע כשתות ומה המעמד של המלון הזה. בכל אופן, בקינג דיוויד אין, בפלאזה אין, ובמצודת דוד. בקיצור, כל המלונות היפים והטובים בצד היהודי, אין צ'ק אין, אין צ'ק אאוט בשבת. מה?
אבל
ביקר שם ש... אני עורך קבוע במלונות חמישה כוכבים ולמעלה. בכל אופן, העניין הזה אני יכול להבין. עכשיו בוא נוביל את העניין לעוד נקודה. ברגע שהרפורמציה של מרטין לותר לפני כ-500 שנה עזבה את הקתולים, כן? הם הפסיקו להבין בטרנסובסטנציה, כלומר בזה שאלוהים התלבש בגוף של אותו האיש. הרי יש כל מיני תקסים אצל הקתולים שהלותרנים, הקלביניסטים, הפרסביטריאנים, הפסיקופליפסים, יש המון כנסיות פרוטסטנטיות, כן? אז הכנסיות האלה הם באיטליה יש רק קתולים, בצרפת יש בעיקר קתולים, שניהם לא דתיים גדולים, אבל אם כבר אז כבר, כמו החילונים בארץ, הרבה חילונים בארץ אמרו רפורמים זה צחוק בעבודה, אם כבר אז ביום כיפור אני אלך לבכנסת אורתודוקסי שסבא שלי היה מתפלל, אבל לעשות צחוק מעבודה הם לא רוצים, יש כן רוצים, אבל זה עניין אחר. על כל פנים, הכנסיות הפרוטסטנטיות, כן, למשל את הטקס של הלחם הקדוש או היין הקדוש אין להם, כי מה זה יין קדוש? לפי האמונה שלהם זה דמו של אותו האיש. מה זה הלחם הקדוש? זה בשרו של אותו האיש, כן? אז הדברים האלה הם מייצגים את כאילו את ההתייחסות לפולחן, לאלוהות שלהם, כן? כהתייחסות שמתמקדת בבן אדם. הדבר הזה הוא בעצם גם כן עבודה זרה, עד כדי כך שיש שבעה סקרמנטים אצל הקתולים, שבעה סוגי פולחן שבהם יש לזה דין פולחן, כן? אז למשל להיכנס לכנסייה אסור, אין על זה יהרג ועל יעבור, אבל להתפלל איתם במיסה או בסקרמנטים, להשתתף בזה באופן פעיל, זה כבר נקרא ממש פולחן עבודה זרה. הכנסייה אסור להיכנס לכנסייה, אבל אין על זה יהרג ועל יעבור. יכול להיות שיש יהרג ועל יעבור להשתתף באחד משבעה סקרמנטים. מהם שבעה סקרמנטים? אני לא זוכר את כולם, אבל זה הטבלה, זה טקס, זה מיסה, מיסה במיוחד הטקס של הכומר מחלק יין ולחם קדוש, כן? לוויה, חתונה. הייתה שאלה גדולה עם הרב הראשי לאנגליה, לורד זקס יכול ללכת לחתונה שם בווסטמינסטר של הארי ואיך שקוראים לה,
אז
על כל פנים,
מה נאמר בסוף? מה נחתם בסוף?
נכנס מצא יותר מצא יותר לא לא, הוא חיפש יותר מצא יותר, היה לו מעלה גדולה לרב סקס, הוא לא אחז את עצמו לפוסט,
הוא עדיין
הרש
כן,
היום הוא לא אחז את עצמו לפוסט, כשהרב ראשי הייתה סכנה שהוא יחזיק את עצמו לפוסק, אז ברוך השם לא אחז את עצמו לפוסק, הוא היה מתייעץ עם דיין ארנטרוס שכן היה פוסק, כשהוא עדיין
דיין ארנטרוס
כנראה בתנאים מיוחדים שהוא יבוא בשעה זו ולא בשעה זו, ובקיצור עם כמה מגבלות הוא ייתן לו להיכנס לכנסייה, זה גם אסור, אבל זה, על זה היו מקלים לצורך עם ישראל, לצורך יחסים עם ישראל. הלכו לוותיקן, הרב הרצוג הלך לוותיקן, הרבנים הראשיים תמיד הלכו לוותיקן, אבל להשתחוות לאפיפיור או לקומר שיש לו צלב ענק על החזה שלו, זה כבר בעיה, כן? לנשק את ידו זה בעיה וכו', אבל גם זה עוד לא עבודה זרה, זה כבר קרוב מאוד לעבודה זרה, לתת יותר מדי יקר וערך. אבל מה שנקרא להשתתף במיסות או בסקרמנטים זו בעיה. הרב סולובייצ'יק שהיה די ליברלי באופן כללי פסק לפני 50 שנה, קנדי נרצח ב-1963, קנדי היה הנשיא הקתולי הראשון באמריקה, אולי בינתיים גם האחרון, והיהודים מאוד אהבו אותו משום מה, והעריכו אותו, היה ליברלי, היה יפה תואר, היה אינטלקטואל, הרווארד, עניינים, בקיצור יהודים כן, אבא שלו היה נאצי ידוע, המיתוס אחר כך התפוגג, אבל בשעתו כאשר הוא נרצח יהודים בחו וזה ועניינים, בכל אופן לא החרדים, המזרחניקים ומטה, בכל אופן הם הזדהו עם הממשל והכל, וזה באמת היה קורע את הלב והכל, אני הייתי ילד קטן, אבל אני זוכר, זה היה מורה שתפס את כל העולם. בקיצור, הרב סולובייצ'יק פסק שלא זו בלבד שאסור ללכת ללוויה שלו, נערכה לו לוויה קתולית, אירית קתולית כדת וכדין בקתדרלת סן פטריק הקדוש בפיפת אבניו, ואחר כך עם הכמרים, הכמרים מזים קטורת וסידורים, עניינים. הרב סולובייצ'יק פסק לא זו בלבד שאסור ללכת ללוויה, כן? והרבה יהודים גרים שם באזור, יהודים עשירים ובעלי עמדה שהיו קרובים לממשל, לא בלבד שאסור ללכת ללוויה, אסור בזמן אמת גם לצפות בטלוויזיה בלוויה. ולמה? כי מה לי, אתה מכניס, אתה הולך לעבודה זרה או מכניס את העבודה זרה לבית שלך, לסלון שלך, גם את זה אסור. כך הוא פסק. הרב סולובייצ'יק לא היה, הוא היה איש הלכה, הוא לא היה סתם מחמיר, הוא לא היה את זה כהלכה עקרונית. האמת ש אפשר לפלפל בזה. טלוויזיה בזמן אמת זה נקרא שאתה נמצא בלוויה.
וואטסאפ זה בסדר?
וואטסאפ זה בסדר. בכל אופן, עכשיו לא ידעו מה זה וואטסאפ ואין וואטסאפ. אני עדיין לא יודע מה זה וואטסאפ, אבל אני משומע שיש דבר כזה. מה אתה אומר?
יקדים את זמנו, הלוויה,
יקדים את זמנו. בכל אופן, אני רק מראה לכם עד איפה הדברים מגיעים. אני חושב שגם מבחינת גאווה יהודית, לאומית, כן? יש מושג, למשל, הרב ניסים, בזמנו מאוד אהבו את זה בשקט לפחות, הממשלה לא אהבה את זה. הגיע פאולוס השישי, הביקור הראשון של האפיפיור במדינת ישראל. הוותיקן לא רצתה להכיר במדינת ישראל, אז הוא הגיע לנצרת, הגיע למקומות הקדושים בגליל, הגיע לירושלים המזרחית, אז כנסיית הקבר, כל האזור שאנחנו כרגע נמצאים בו, ברוך השם, הייתה שייכת, היה שייך לירדן. אז הוא הגיע למקומות האלה. אבל הממשלה רצתה מאוד שהרב הראשי, הרבנים הראשיים יפגשו את האפיפיור. אז הרב ניסים התבקש להתלוות זלמן שזר, הוא היה נשיא המדינה, ולנסוע לנצרת לפגוש את האפיפיור. ניסים אמר, אני לא נוסע לנצרת, אני רוצה לפגוש אותי, יש לי משרד גדול ויפה בהיכל שלמה, שיתכבד לבוא לפה, ואני אפגוש אותו בפני דרכי שלום. אבל בפני דרכי שלום אני צריך לנסוע לנצרת, כאשר בזה הוא מצהיר שהוא לא מכיר בירושלים כבירה, ולא מכיר באחיזה של עם ישראל, ואפילו בירושלים הערבית כאחיזה החוקית. הוותיקן לא הכיר במדינת ישראל אפילו, באופן גמור, אלא בעקבות הסכמי אוסלו. והדבר הזה גם כן מוסבר בערב סולובייצ'יק וכל דודי דופק. וכל דודי דופק הוא אומר שאחד הניסים הגדולים של הקמת המדינה זה שזה פרח את האמונה הנוצרית. האמונה הנוצרית הייתה שצריכים שיהיו יהודים, אבל צריך שיהיה רע ליהודים. למשל במדינת האפיפיור בוותיקן, האפיפיור מאוד הגן על היהודים, לא רוצה שיהרגו. זה חשוב שהם יהיו, אבל חשוב שהם יהיו מבוזים, חשוב שהם יהיו אזרחים סוג ב' וג', אבל בזה אנחנו מצהירים ומדגישים את הנבזות שלהם. למשל מול בית הכנסת הגדול ברומא, סיפרתי את זה אני חושב פעם, יש כנסייה שעד לאחרונה תמיד בשעת התפילה שבשחרית בשבת, כן, הכנסייה הייתה משדרת בקולי קולות את המיסה שהם הלכו באותה מהשעות מול בית הכנסת הגדול ברומא. יש כל מיני דברים, כן. אז בזמן האחרון זה כנראה הגיעו לאיזה הסכמה או משהו, גם בית הכנסת הגדול ברומא שהוא יותר גבוה או באותו גובה של הבזיליקה של סנט פטר, זה היה נושא להרבה דם רע, כאילו היה דם טוב אי פעם, דם רע בין הרבנות של רומא לכנסייה. אבל בכל מקרה רבנים ראשיים הלכו לקריית הוותיקן, כן? זה כן. אבל מצד שני היהודים היו מוצר סוג בית, סוג בית. אז במקומות אחרים הכנסייה הובילה רצח יהודים. אפילו לישיהו לבוביץ' הפוך על הפוך, הוא אמר שלא צריך להוציא את אייכמן להורג. מה, הוא היה נאצי? אומרים כך, צריכים להוציא להורג את כל הכמרים ואת כל הכנסייה הנוצרית. אייכמן והנאצים היו תלמידים נאמנים מובהקים של הנצרות ושל הכנסייה, שאנחנו כביכול הרגנו את משיכם, ולכן צריכים להרוג יהודים. אז הדבר הזה כבר השתנה, יוחנן ה-23 שינה את האמונה הזו, אבל עדיין תמצא את זה בהרבה כפרים פרימיטיביים. בכל אופן, הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק אומר שברגע שקמה מדינת ישראל, מדינה עצמאית, ריבונית, זה פרחה לתיאולוגיה הנוצרית שאומרת שהיהודים הם בגלות, היהודים הם רדופים, היהודים הם פשוט סובלים. כן? הנה, אנחנו עצמאים, אנחנו ריבונים, אנחנו חיים באיזה... אז לכן הכנסת הכנסייה לא רצתה להכיר במדינת ישראל. והסכמי, בעקבות הסכמי אוסלו, אז הם אמרו זה בגלל פלסטינאים, כיבוש, עניינים. זה לא זה, זה בגלל שזה לא יתאים לאמונה שלהם. אחרי הסכמי אוסלו הם הגיעו להכרה. אני אמרתי למה הם הגיעו להכרה, כי זה הוכיח כמה יהודים טיפשים שהם מוכנים לעשות הסכמי אוסלו. ברגע שהיהודים כאלה טיפשים והם שוב פתחו את הפתח לגלות נוספת חס וחלילה, אז כבר הכנסייה מוכנה להכיר ביהודים החכמים שהם כאלה טיפשים. אבל תכלס היום היחסים הם יותר טובים. אבל באופן היסטורי יהודי צריך לזכור 2,000 שנה של היסטוריה, 2,019 שנים של היסטוריה, שאלו היו תמיד האויבים הגדולים הנוראים שלנו. ויכול להיות שגם היום זה ככה. אני רק רוצה לסיים בטראמפ. אנחנו מאוד שמחים עם טראמפ והכל, כן? טראמפ הוא מקבל את הגב שלו לאהבת מדינת ישראל מהאבנגליסטים. יש עשרות מיליוני אבנגליסטים שהם ימנים קיצוניים שהם תומכים בטראמפ, והם בעד מדינת ישראל, וזה הרב אקשטיין וכל זה. זה גם כן כספים רבים שמגיעים מהקרן הידידות והכל. לא ידידות ולא נעליים. טיים מגזין, העיתון טיים, שהיום הוא כבר ירד קצת מגדולתו, בזמנו היה העיתון הכי חשוב בעולם, השבועון הכי חשוב בעולם, פרסם כתבת שער, שלפני כמה שנים הם לא חשודים באהבת ישראל, שהם חקרו את הרעיונות האבנגליסטים ומצאו שהתיאולוגיה, האמונה שלהם היא שצריכים לעזור ליהודים לבנות מדינת ישראל ולחזור לארץ ישראל ולכבוש את ארץ ישראל. אחר כך יבוא יום יום לעתיד לבוא, ואז יגיע המשיח שלהם שוב, ואז היהודים אמורים לקבל אותו, ואם לא יקבלו אותו אנחנו נרצח אותם, אנחנו נלך עליהם למלחמה. זה האמונה האבנגליסטית, כך שלא צריך יותר מדי להתרגש מהחסדים של טראמפ.
אז למה הם צריכים לעזור?
לא, כי הטקטיקה היא, שהאסטרטגיה היא שהם עוזרים ליהודים והיהודים יבריחו את המוסלמים, את הערבים, כן, ההתנחלויות
המשך שלהם הוא מקביל למשך שלהם?
לא מקביל, המשך שלהם זה אותו איש שיקום שוב לתחייה, הוא כבר קם פעם אחת לתחייה, הוא יקום יופיע עוד פעם לתחייה. בקיצור, חסד לאומים חטאת, אני מתכוון לומר לא רק מבחינה דתית אלא גם מבחינה הרגשה לאומית, יהודי שמבין משהו בהיסטוריה, מבין משהו בגאוות יחידה, לא יכול ולא אמור להחניף להם, ללקק להם, להתפעל מהם. והדברים האלו לצערנו מאוד מאוד לא ברורים להרבה מאוד הרבה מאוד יהודים. זה עצמי מחזק.
אפשר לחקור
קצת בסתר
ולהתייחס
בזה? אני הבאתי פה עוד צדדים, אני לא פוסק, הרבנות לא הסכימה לבדוק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.